טוב רבותיי, אשריכם ישראל. אז אנחנו בסייעתא דשמיא מגיעים לפרשת וישלח. הלב והלב ממש של, של פרשת ספר בראשית, המאבק הפנים אל פנים, אותו מאבק שאנחנו כל הזמן בעצם עוסקים בו. מי יוביל את עם ישראל, מי יוביל את כנסת ישראל, מי יוביל אותה לתיקון השלם, הוויכוח היסודי הזה מגיע לקיצו. מגיע לסופו בפרשה שלנו, הוויכוח הזה, יעקב שכל חייו נקרא יעקב, על שם העקב, על שם זה שהוא כל הזמן צריך להסתדר ולהתנצל, ותמיד איכשהו להשיג את מבוקשו בצורה עקומה ועקובה, עקובה מדם, עקובה מוויכוחים ותלאות רבות. פעם ראשונה שהוא מגיע ומתמודד עם כל הדברים שהוא התמודד כל החיים, אבל מה שנקרא פנים אל פנים. ממש ישר, בצורה ישרה, בעקבותו הוא מקבל גם את השם שלו, ישר אל, ישראל. עד עכשיו הכל היה בחינת עקב, עכשיו הכל מתיישר. הכל, כל ההתמודדויות שיעקב צבר בחייו, הוא זקוק איכשהו להתמודד איתם פייס טו פייס. זה מתחיל בכלל מלבן. כי את לבן הוא רימה וגנב אותו וברח ממנו. כלומר, אז ושלום, לבן הוא הגנב. ואם נברתי את הבר, כמו שיעקב מלמד אותנו לאורך כל הדרך, עם כל הנוכלים, אתה צריך לדעת איך להתעסק. כמובן יעקב יודע איך להתעסק. והוא גם יודע, אני אתחיל מזה סיפור. אני אתחיל בסיפור משהו מדהים, ששמעתי מישהו סיפר לי על, על הרב מרדכי. סיפורים שאני אומר הרב מרדכי, זה הרב מרדכי שטרנברג, ראש ישיבת הר המור, היה, זכיתי ללמוד ממנו תורה הרבה שנים. ברוך השם שזכיתי. אז סיפרו לי, מישהו סיפר לא מזמן באיזה קבוצה שעשינו לזכרו, שעלה לאוטו איזה מישהו בפרשיות השבוע האלה, זה היה פרשת וישלח. אז ידוע שיש ברב צבי יהודה כל מיני אמירות כאלה, אמירות מאוד מיוחדות על יעקב, שיעקב אבינו הוא אב מאוד מסובך. כך כאילו כביכול הוא הבין. לא בדיוק, זה לא הלשון של הרב צבי יהודה. כי יעקב אבינו מלמד אותנו איך מגיעים לכל המציאות הכי מסובכת, והם ממש מתמודדים עם כולם, ויודעים איך לנצח אותם. אז זה יעקב אבינו. יעקב אבינו מלמד אותנו איך מתמודדים עם סיבוכים. אז הוא עלה לאוטו ואמר לרב מרדכי, הוא ישב כזה מקדימה, אז אמר, נו, אז יעקב אבינו מאוד מאוד מסובך. כך הוא אמר. ואז הרב מרדכי נזדעק. אמר, חס ושלום. יעקב אבינו לא מסובך. יעקב אבינו ישר. יעקב אבינו איש האמת. אלא מה? שבגלל שיש לו אמת כל כך גדולה, הוא מצליח להתמודד עם עומק הסיבוכים ולצאת ישר. אבל בפנימיות שלו הוא נשאר ישר. זה החידוש של יעקב אבינו. יעקב אבינו עם כל ההתמודדויות האלה, עם כל הנוכליות האלה, עם כל המאבקים האלה, הוא באמת מצליח לצאת ישר. זה הבחינה של יעקב, לכן חז"ל אומרים לו, תיתן אמת ליעקב, לכן ישר אל, לכן זה שמו האמיתי, על אף לכאורה כל התככים והמזימות שהוא מתעסק בכל ימי חייו, הנקודה המשובחת ביעקב, זה שהוא יוצא מכל הדברים האלה כשהוא נקי מבחינה נפשית. כשאת כל התמדויות האלה באמת הוא יוצא באמת ישר, על אף כל המציאות המסובכות. והדברים האלה ראש בראשונה מתחיל בעצם ההתמודדות עם לבן בסוף הפרשה הקודמת. כי יעקב גנב את לב לבן הארמי על בלתי אגיד לו כי בורח הוא. כי יעקב כידוע רגיל לברוח. יעקב כבר פשוט פיתח לעצמו איזשהו אב טיפוס שהוא נאלץ לברוח. כמובן זה בצדק מה שהוא בורח. כי נוכריות היינו לו, כי מחרנו, והאכול גם אכל את כספנו. יצא דבר, סתם יוצא דבר מדהים שיעקב אבינו הוא מתמים את המציאות. מה הכוונה? אני אסביר. יעקב אבינו מקבל גילוי אלוקי. אחרי ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה צריך לחזור לארץ ישראל. מה עושה יהודי שמקבל נבואה ישירה מהקדוש ברוך הוא, מקבל נבואה לארץ ישראל, מה הוא אומר לאשתו? קדימה. אשתי, קדימה, תארזי את הדברים. אומרת לו, לאן? קיבלתי נבואה, תארזו את הדברים. מה יעקב אבינו עושה? קורא להם, השדה, לצונו. אומר להם, תקשיבו, אתם ידעתם את מה שקרה לי. מה אתה מתחיל להסביר להם? יעקב, קיבלת נבואה. קדימה, עשה צעד, מה הדיבור? לא הבנתי. הוא מספר להם, אלוקי אביכם, התגלה אליי ואמר לי אמש, נו, אז תתחיל מזה. לא, יעקב אבינו, איזה עשה חידוש אדיר, הסולם הזה, הסולם של יעקב אבינו, את כל הדברים, הוא מקבל נבואה, נכון, הוא יודע שצריך לעשות דבר מסוים, נכון, הקדוש ברוך הוא התגלה, גם אלינו הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מתגלה ואומר דברים מסוימים, בכל המצוות יש לנו דברים, נכון, אבל אנחנו יכולים לעשות אותו באופן ששובר את המציאות, אבל אנחנו יכולים גם להצמיח את המציאות אליו. יעקב אבינו בכל כך הרבה עדינות מגיע ואומר להם, תקשיבו, זה לא יכול להסתדר פה. בואו, ואז הם מעצמם מתרוממות לזה, אומרות לו, בטח, אנחנו נחריות, כל מה שאני אומר לאלוקים אליך, נעשה. איזה יפה, פתאום קראתי את זה, אמרתי, וואו, איזה יופי, איזה לימוד אדיר זה בשבילנו. לפעמים יש לנו כל כך הרבה אמת פנימית כזאת, שאנחנו חייבים לעשות איזה משהו מסוים. יש לנו גילוי אלוקי, שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לעשות משהו מסוים. אנחנו יכולים ללכת איתו, ויעקב הדין את ההר, הקדוש ברוך הוא אמר לי, ולצעוק. אבל אנחנו יכולים גם, בגלל גודל האמונה, להצמיח את המציאות לשם. כלומר, לא חייבים לבוא בצורה חותכת, בסכין החריפה, ולחתוך את המציאות. יש לי גילוי אלוקי, כולם עכשיו אחריי, אין פה צפה ומצפצף. אפשר? רבות עשו ככה, ולא עלת בידם. אבל יעקב אבינו מצמיח את המציאות, ממש פועל איתה. סולם הוא צוורצה, אבל ראשו מגיע השמיים, ממש גילוי אלוקי, אבל הוא מצמיח גם להצמיח את כל הארציות שתעלה הלאה אל תוך הדבר הגדול הזה. ואז הם מתחמקים מלבן, יוצאים החוצה בציווי האלוקי, אבל זה עדיין בריחה. הוא לא מתמודד ישירות. אבל אז הוא פתאום נאלץ להתמודד עם לבן פנים אל פנים. לבן תופס אותו ומתמודד איתו. ובעצם כל הפתיחה לפרשת וישלח, בעצם הקדוש ברוך הוא שלח את לבן ממש ככה כמו איזה סטאז' לפני המפגש הפנים אל פנים עם הבריחה הכי ראשונית של יעקב, עם הבריחה הראשונית של יעקב שיעקב בורח מעשיו. אז קודם כל הוא מתמודד בסוף הפרשה הקודמת עם לבן, ואחרי שהוא מתמודד עם לבן הוא עכשיו זוכה להתמודד גם עם עשיו. וההתמודדות הזאת עם עשיו, זו ההתמודדות, אנחנו עשינו הסכם רבותיי, עשינו הסכם. ההתמודדות הזאת עם עשיו היא התמודדות ממש שכל ההיסטוריה חרוז עליה. למה? כי אם מי שזוכר בפרשת הסולם, יעקב רואה סולם והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אומר המדרש, ראה את כל האומות שהיו עולים, ראה את בבל עולה ויורד, ראה את אשור, אני יודע, כל המלכויות, בבל עולה ויורד, אחרי זה ראה את פרס עולה ויורד, אחרי זה יוון עולה ויורד, אבל את מלכות הרביעית, מלכות אדום, עולה ואינה יורדת. אמר חס ושלום, שמה אין תקומה לעם ישראל אחרי הגלות הרביעית הזאת? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני השם אלוקי אביך, אל תדאג. בעצם ההתמודדות עם עם המלכות הרביעית, עם עשיו, הלא הוא אבי אדום, עשיו אבי אדום, מה עשיו עושה באדום? אתם קולטים מה קרה פה? מה זה בישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארץ הסיר שדה אדום? עשיו היה בארץ ישראל. מה קרה הלך לאדום? מה קרה? אתם שמים לי מה קרה פה? עשיו מבין שהוא איבד את זה. הוא איבד את הירושה. הוויכוח הוא על ארץ ישראל. נאמר לסבא אברהם, אברהם לך לך אל הארץ אשר אראך ויסך לגוי גדול. את אותה ברכות, אתם זוכרים את אותה ברכות שהוא נותן לו לאברהם, ואברהם מעביר ליצחק, הוא נשאר בארץ ישראל עולה תמימה. יעקב גם בורח, ולרגע היה לו היסוסים. אם אני בורח לחרן ולא יכול להישאר בארץ ישראל, ועשיו נשאר בארץ ישראל, אולי חס ושלום הברכות לא באמת יעבדו, אולי באמת אני לא אזכה לשוב לארץ ישראל. אבל הוא מבין שזהו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, אתה יכול לחזור לארץ ישראל. והוא מגלה בעצם שעשיו ברח לאדום. כשהוא מגיע לאדום זה אומר בעצם שהוא ויתר על האחיזה בארץ ישראל. זה בעצם מה שקורה. לאט לאט את כל הברכות זה מתחיל מהבחורה שיעקב קונה בכסף, אחרי זה מהברכה שהוא לוקח, אחרי זה מהברכה שהקדוש ברוך הוא שיצחק נותן לו לפני שהוא הולך לארץ כנען, הוא מברך אותו לחרן, הוא אומר לו ויתן לך את ברכת אברהם. ואז זה מתקדם אחרי זה, שעכשיו אנחנו מפגשים בפרשה שלנו שהוא נפגש איתו פנים אל פנים, ואנחנו נראה עכשיו את המשך התהליך בעזרת השם בפרשה שלנו, ממש בעזרת השם. אבל זה תהליך, כן.
מדברים תמיד על האסון של עשיו,
כן.
ויצחק, זה היה כוח שלו כנגד יעקב, אז פה
על הזכות שלו.
מה?
מדברים תמיד על הזכות של עשיו.
כן. נכון. וכיבד אותו. נכון.
כנגד יעקב.
נכון. נכון.
פה אנחנו לומדים שהוא בעצם כבר לא היה בארץ ישראל.
נכון. בדיוק, יפה, הוא ויתר על זה. נכון? לא, לא נגד, לכן הוא פחד, הוא חשש, הוא עדיין חשש. כן רבנו.
יעקב אבינו, למרות הכל, למרות שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו, למרות שאמר לו, יש לך את ברכת אברהם, עדיין יעקב לא היה שלם במעשיו ובאמונתו ובתקוותו.
רגע, זה שאלה או אמירה? אם זה אמירה, כי אני אומר שיעור עכשיו, רבנו.
רק כאשר יעקב אבינו.
סתם, אני אומר את זה.
ויבוא יעקב שלם.
נגיע לזה, יגיע ליעקב שלם. מי הוא עכשיו לנות? נכון? נגיע ליעקב שלם, אל תדאג, אני אגיע אליך. נכון. אל תדאג, נגיע ליעקב שלם, אל תדאג. זה, לשם זה הולך. בסדר. בקיצור, רבותיי, אז יעקב אבינו עכשיו... אחרי כל ההקדמה הזאת בעצם אנחנו רואים שלאט לאט את כל הדברים שהוא עשה בבחינת עקב, הוא עכשיו צריך לשוב ולעשות אותם ולהתמודד איתם פנים אל פנים, וראש ובראשונה המפגש עם עשיו, שהוא מאוד מאוד מרתיע כמובן. וירא יעקב מאוד ויצר לו, חזל כמובן מלאים במדרשים על הדברים האלה, אבל זה מפגש שהוא באמת תומן בחובו הרבה 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 סודות, וגם כמובן כל ההיסטוריה תמונה בו. כל הביטוי הזה, חזל כמובן על כל צד ושל אומרים שבכל אשת החוויה יש עליו גם ביקורת על יעקב, וחזל אומרים שהמנחות האלה למה הם שייכות, האם זה ויתור או התרפסות בפני עשיו, או שחס ושלום בדיוק הפוך. כתוב בהרבה מקומות פנימיים שכל מה שיעקב נותן לעשיו זה ממש כמו בחינה של שעיר המשתלח. מי שזוכר, דיברנו על זה בעבר, בשעיר המשתלח זה ממש בחינה של אם רעב שונאך האכילה הוא לחם כי גחלים אתה חוטא על ראשו. אתה נותן לו איזה תקרובת כמו שנותנים לסמאל ביום הכיפורים, נותנים לו מה שאמרנו את המנחה הזאת, את השעיר לעזאזל, כדי שיוכל אותה וימות, יחנק. אז זה אותו דבר עם עשיו. אז יש כאלה בחזל גישה כזאת על מה שיעקב עושה בתחילת הפרשה, אבל אני לא רוצה להתעסק בתחילת הפרשה, אני רוצה להגיע לתמצית, לנקודה השורשית, זה למפגש עם שרו של עשיו. אני רוצה להתעסק בזה, כי יעקב אבינו מגיע לשם, וכאילו רואים, מי ששם לב בפסוקים, שיעקב אבינו חיכה להתמודדות הזאת. הוא יודע שהמפגש עם עשיו הוא תיאטרון של מה שקרה בלילה. של המפגש עם שרו של עשיו. הוא יודע בראש ובראשונה, יעקב, שכל התמודדות פיזית עם שרו של עשיו, היא קודם כל התמודדות רוחנית. ובעצם לפני שהוא מתמודד עם עשיו, הוא מתמודד עם שרו של עשיו. ולכן יעקב אבינו מבין את זה, ורואים שכולו מכוון רק לשם. בואו נראה. הוא נקרא ביחד בעזרת השם. אומר את התורה, בסדר? ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה ההוא במחנה. כלומר, המנחה רצה קדימה, אחרי שיעקב מתכונן, בכל ההתכוננות שצריך, הוא נשאר ללון בלילה ההוא במחנה. פתאום. אני מוסיף את המילה פתאום. ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק. מה קרה באמצע הלילה? באמצע הלילה לא זזים בלילה, בלילה נשארים במחנה. בלילה הוא במחנה, לא זזים, בלילה לא הולכים לשום מקום. פתאום באמצע הלילה הוא קם, ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק. ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. אתם יודעים מה רשי אומר על זה? רשי אומר שהוא עצמו עצה את עצמו גשר, והוא מעביר אותם מימין לשמאל. הוא הגשר. הזכיר לי כל כך את הפרשה הקודמת, מה שדיברנו על סולם, שיעקב אבינו הוא הסולם, הוא המחבר, המקשר בין העולמות. יעקב אבינו הגשר. מעבר יבוק, בפנימיות כתוב הרבה שמעבר יבוק זה כנראה ביטוי למשהו מאוד מאוד עמוק ופנימי. על זה חז"ל אומרים שזה קשור לתהליך של ייחוד, פרחה וקדושה. בסדר, שיש בהרבה דברים של קדושה, יש את התהליכים על ייחוד, ברכה, קדושה, יבוק זה ראשי תיבות של ייחוד, ברכה, קדושה, אבל זה מעבר יבוק, כנראה שפה יש איזה מעבר, כנראה לא רק מעבר פיזי, מכשול טבעי, יש פה גם כנראה איזשהו מעבר רוחני, ואז, ויקחם ויעבר את הנחל ויעבר את אשר לו, מעביר את הכל, ויוותר יעקב לבדו. למה הוא נשאר לבדו? זה מאוד מוזר. כאילו, כולם יצעקו לי, פחים קטנים, נכון? כולם יצעקו, פחים קטנים, נכון? זה מאוד מוזר. חז"ל ראו שזה מוזר, ולכן אמרו, לא, הוא חזר על פחים קטנים. כי אם הוא העביר את הכל, רבי מאיר, אז אין לו למה לחזור אחורה. הוא כבר העביר את כולם, כולם עברו בעבר הידן, והוא חזר על פחים קטנים? למה? למה צריך להסביר? הוא העביר את כל אשר לו. כתוב שהוא העביר את אשר לו. טוב. חזר על פחים קטנים. חז"ל שאומרים לו חזר על פחים קטנים, הם כנראה רוצים לספר לך, תקשיב, יש פה קושי מאוד גדול. לא מובן למה הוא נשאר לבדו. לכאורה הוא לא היה צריך להישאר לבדו, הפוך. דרך אגב, אם הוא צריך להתגונן, והוא צריך להתגונן מפני המאבק, הוא בעיקר צריך להיות סמוך למי? למשפחה שלו. אבל כנראה שבראש ובראשונה, יעקב אבינו רוצה ומבין שהוא זקוק להישאר לבד. ויוותר יעקב לבדו, חז"ל אומרים, אני אגיד לכם כבר את הסוף, המדרש מקשר בין ויוותר יעקב לבדו לבין ונשגב השם לבדו ביומו. כלומר, ויוותר יעקב לבדו יכול להישמע לנו מאוד דיעבדי, ופתאום הוא נשאר לבד. ומוזיקת מתח, מה יקרה עכשיו? לא. אצל יעקב אבינו זה היה לכתחילה. ויוותר יעקב לבדו. כלומר, אם עד עכשיו יעקב מכל דבר ברח, יעקב כל דבר התחמק, כל מפגש עם העולם הזה היה צריך להיעשות בצורה של עקב, פה יעקב אבינו מבין שהוא צריך להתמודד פנים אל פנים. אבל בהתמודדות פנים אל פנים עם לבן, לפני כן מה קדם? הציווי האלוקי. איך הקדוש ברוך הוא אומר ללבן? דיר בלק אתה נוגע בו. אתם יודעים למה אני אומר דיר בלק? בלק זה לבן, זה שחור. ולבן הוא לבן, אתה מצחק לו. אומר לו, תיזהר לגוע בו, נכון? אומר לו, תיזהר לגוע בו. אז הוא אומר לו, ואז הוא מגן עליו, אומר לו, תשמע, לבן אמר לו, תשמע, אמרו לי לא לגעת בך. אני לא יכול לגעת בך. טוב, אז יעקב לא באמת התמודד לגמרי, הוא ברח, תפסו אותו, הוא היה נאלץ להתמודד, וגם הקדוש ברוך הוא הגן עליו. כאילו, פה אין אף אחד שיגן. אף אחד שישמור. יעקב נשאר לבד. זו התמודדות נטו של יעקב, פייס טו פייס, פנים אל פנים, עם המהות של עשיו. כמו שאנחנו נראה. ויוותר יעקב לבדו, זה כנראה, חז"ל אומרים, לא סתם, אז מה זה, אז למה חז"ל אומרים פחים קטנים? תגידו את האמת. יעקב רצה להישאר לבדו, תגידו. פחים קטנים זה נטיית הממון. מסבירים בפנימיות. פחים קטנים זה, חז"ל אומרים, הגמרא בחולין צדיק א', איך תזכרו שהגמרא בחולין צדיק א' מדברת על כל הגמרא הזאת? מישהו יודע, גימטריה קצת יגיד לה, מה זה צדיק א' בגימטריה? 91. מה? כן, 91, אבל מה זה, מה עוד 91? מה? טוב, אמן. אמן, זה 91, אבל מה עוד? מלאך, 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 רבותיי. מלאך. מלאך בגימטריה 91, אז אתם יכולים לזכור את זה, אני מזכיר לי את עצמי, את אבא שלי עכשיו עם הגימטריות, אבל מלאך זה 91. ואז זוכים שכל הגמרא בחולין צדיק א' מספרת על הגמרא, על המפגש עם המלאך. בסדר? זה גמרא בחולין צדיק א'. בסדר? עכשיו, הראש לי עובד שעות נוספות, אז אני מתאפק ממש לא להגיד את כל מיני דברים, אבל לא משנה. בקיצור, אז הגמרא בחולין צדיק א' מספרת על המפגש עם המלאך, והיא אומרת שהוא חזר על פחים קטנים, והיא אומרת, מכאן אתה לומד, שמה? שצדיקים, שחביב עליהם המונם יותר מגופם. וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהן בגזל. וואו. איזה מדהים. יעקב חוזר מ-20 שנה עבודה אצל לבן. היו הרבה מרננים, בלי סוף, שצעקו גם בעבר בגדה השנייה, גנב יעקב, הוא מאשר להבין, הוא עשה את כל הכבוד הזה. כולם צעקו, יעקב, גנב, 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 שקרן, גנב, לקח, עקץ, ברח. יעקב אבינו נשאר בישרות הפנימית שלו. גנובתי יום וגנובתי לילה. טרפה לא הבאתי אליך. אנוכי החתן המיידי תבקשנה. מה פתאום? לבלתי ידח ממנו נידח, שום טיפה בממון הזה לא נגוע. למה כל כך חשוב ליעקב שנייה לפני שהוא נפגש עם המלאך בדיוק להתמודד עם הנקודה הזאת? כי תמיד זה היה הוויכוח. הוויכוח היה, רבותיי, תמיד היה על זה. אני ברשותכם שנייה פותח משהו. כשיצחק רצה לברך את עשיו, פתאום אני מחזיר אתכם פתאום שתי פרשת אחרות, תחזיקו ראש, אני סותרים סוגריים. מה הוא רצה לברך אותו? שמני הארץ, רוב דגן ותירוש, יעבדו חמים, השתחוו לך לאומים. הוא העביר לו את ברכת אברהם? הוא נתן ליעקב, ליעקב, כשבפועל יעקב בא וחוטף את הברכה, הוא נתן ליעקב אז את ברכת אברהם? לא. מתי הוא נתן לו את ברכת אברהם, מישהו יודע? כשהוא יוצא לחרן. יכול להיות, אני אומר את זה בתחיל אורחים, ועכשיו משהו אחר ממה ש... יכול להיות שיצחק ידע מראש... שאין אבא אמינה בכלל שעשיו ימשיך את ברכת אברהם. אבל הוא כן אמר, תשמע, הוא לא ימשיך את ברכת אברהם, אבל מי שיקים את האומה, יהיה פה שיתוף, יהיה פה עבודה משותפת. עשיו הוא יהיה אחראי על העולם הזה. יש לו עוצמות, ייתן לך אלוקים, ייתן לשמיים, מושמני הארץ, ורובד עבדוך עמים, אתה תשלוט, אתה תופיע בעולם הזה. יעקב לא מסוגל להופיע בעולם הזה. הוא בורח, הוא השתמים, הוא מרוחק, איך אמרנו, השתם, מה זה השתם? אתם זוכרים מה אמרנו שיעור שעבר? מה זה השתם? מה זה השתם? מה אמרנו שיעור שעבר? שם. תם זה שם. זה רחוק, גבוה, בשמיים. אתה לא יודע לדבר עם הארץ. יעקב אבינו, עדיין אומרים לו, תקשיב, עם כל הכבוד, אתה לא יכול לנהל עסק. עולם הזה, בלי לדחוף, בלי לעשות מרפקים, אתה לא תצליח לנהל עסק מצליח. אל מול עיניהם המשתאות של לבן, ועיניו המשתאות של עשיו, שאומר שאת העולם הזה מנהלים בצידה, במה שנקרא, והיבוא עשיו מן הצד, והוא עייף, חזל אומרים, כל העבירות האלה, זה מה שמנהל את העולם הזה, בא יעקב וחוזר על פחים קטנים כדי לברר. ממון של צדיק, הוא חלק ממנו. הוא חלק ממנו כי הוא השיג אותו בזעת אפו. הוא השיג אותו בישרות לבבו. הוא חלק מההופעה שלו, אבל זה יותר עמוק. כי בעצם זה ויכוח, האם צדיק יכול לנהל את העולם הזה? האם לצדיק יש פחים קטנים? האם יש לו הקשר לממון? או שהוא מסתכל על ממון בסלידה, הוא בכלל לא יודע מה זה ממון, הוא לא יודע מה זה עולם הזה בכלל. לא, יעקב שב על פחים קטנים. חלק מהמאבק עם עשיו זה לשוב על הפחים הקטנים. זה לשמור את אותו פח קטן, וכמובן אנחנו בערב חנוכה, אז אנחנו יודעים שהפחים הקטנים האלה, יש בהם גם הרבה הרבה סודות פנימיים, שעל פחים שאנחנו לא מבטרים עליהם, על פח קטן שלפעמים יש בכוחו כדי להחיות אומה שלמה. זה הסודות שיש לנו פה עם יעקב אבינו. יעקב אבינו שב על פחים קטנים, ודווקא אז זה ערב המפגש עם עשיו. זה מה שמוביל את המפגש עם עשיו. שהוא שב על פחים קטנים ולא מבטר על הפרנסה. ולא מבטר על ממון, ויותר מזה, אומרים חז"ל בגמרא בחולין, שהוא לא מבטר על ממון בצורה הנקייה שלו. יעקב אבינו לא מבטר על זה שניהול הממון יהיה בצורה נקייה וטהורה. זה מה שיעקב אבינו מחדש. ועם זה הוא ניגש להתמודד עם עשיו. ויוותר יעקב לבדו. כי זה המאבק מול עשיו. האם בסוף, אחרי שקיבלנו את הברכה השמימית, בסדר. האם אנחנו גם יכולים לנהל את הארץ? האם גם אנחנו יכולים לנהל את הממון? זה הוויכוח עכשיו. עכשיו יעקב נשאר לבדו. ויאבק איש אמו. תגידו, הפרשה הזאת קצת חס ושלום התבלבלה. איך מתחילה הפרשה? וישלח יעקב מלאכים. זה היו מלאכים באמת? מחלוקת. יש אומרים, יש אומרים. אז תגידו לי, למלאכים באמת קוראים להם, כאילו לאנשים באמת קוראים להם מלאכים. רק קוראים להם מלאך, הוא שליח. בתחילת הפרשה. ולמלאכים באמת קוראים איש. מה זה, זה הגמרא? למה קוראים לו איש? זה מלאך, נהפוך הוא, הבנתם את הנהפוך הוא? או שרק אני נשארתי פה עם עונה, הפוך הוא. נכון? בסדר, מלאכים בתחילת הפרשה.
הרמה הזאת מבינים.
יפה מאוד. בקיצור, למה זה מופיע בתור איש? מאבק איש עמו. עד עלות השחר. המאבק הזה, מה זה עניין של עד עלות השחר? למה דווקא עלות השחר? חז"ל גם עומדים על זה שלא כתוב עד בוא השחר, עד עלות השחר. יש עלות השחר ויש בוא השחר. ככה הזוהר אומר, שיש שתי בחינות. בסדר, הזוהר פה בעמוד השני, אתם יכולים לראות אותו, הוא מצולם, אז לא צריך להעביר אותו לספר, אז הוא אומר, ותח הזה, כיוון דיסטליק צפרה, דעה לא כתיב כי בא השחר, אלא כי עלה השחר. דעה בזימנה כי בא השחר, אני קורא רק את האותיות המודגשות. דעה בזימנה כי בא השחר, כדדין התקף ההוא ממנה, והק ישלה ליעקב. הפוך, הוא אומר, כשבא השחר, כלומר, שהתחילה השחר לעלות, דווקא אז התגבר המלאך השר של עשיו. בגין, דהו ממנה, הקיש ליעקב למאב תקיפו להתקף על עשיו, וכצליק האוכמה דשחר, והתחזה את הנאורה והתתקף יעקב, דהה כדין מתזימנה להתנהר. נסביר מה קרה בעברית, רבותיי. בעברית, מה שכתוב פה בזוהר, שבקדורנית הדצפרטה, יש מושג כזה בגמרא, שנקרא קדורנית הדצפרטה. מה זה אומר? יש רגע לפני עלות השחר, יש רגע שהוא הכי חשוך. הכי חשוך. למה? כי עד עכשיו השמש מאירה את פני השמיים, אבל רגע לפני שהיא עולה, אז היא כאילו נמצאת במצב שהכי פחות היא מאירה. זה נקרא רגע לפני, זה נקרא בוא השחר. שמה, תמיד רגע לפני הגאולה, רגע לפני הגאולה, תמיד לפני עלות השחר, מגיעה מכה כזאת חזקה, שאתה אומר, וואי, מה זה? לא יודע, עכשיו אתם תפרשו מה שאתם רוצים, אתם פרשנים. בסדר? אז מגיע רגע לפני הגאולה, מכה כזאת, אתה לא יודע איך להעלום אותה. אתה לא יודע איך להסתדר איתה. מגיע המקף, זה בוא השחר, הצליח להתגבר המלאך. אבל כי עלה השחר, שהשחר עולה זה כבר הגאולה. שם יעקב אבינו מצליח להתגבר. אף על פי שכמעט היה מצב חס ושלום ששרו של עשיו התגבר, נותן מכה בכף ירך יעקב, ואז פתאום יש התהפכיה. יעקב מצליח לעשות נוקאוט, נכון? הוא מצליח בעלות השחר בגאולה השלמה להגיע לגאולה. זה כמובן רומז לנו שאנחנו יודעים שלפני שבר גאון, כלומר אנחנו יודעים שלפני, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מביא לנו מכה מאוד קשה, כי אנחנו צריכים לצמוח, אנחנו צריכים לעלות, אנחנו צריכים לחשוף את השחר הזה, את אותו שחר שמחכה, את היום החדש, את הגאולה שבאה בפתחנו, ולפעמים אנחנו צריכים רק לחשוף את זה, עוד איזה נדבך, ולהבין שזה חלק מתהליך. אז זה קודם כל לגבי הזמן על עלות השחר. ויאבק איש עמו, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירכו. ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו. אז קודם כל לא מובן למה כתוב איש בכלל. למה כתוב איש וזה מלאך. אבל גם לא מובן כל כך את המאבק הזה. הוא רואה שהוא לא מצליח ואז מה הוא עושה? מה הוא מנסה לגעת? בכף ירך יעקב? מה זה יעזור לו? מה זה יעזור לו הכף ירך? בדרך כלל מי שמנסה שהוא לא מצליח, אז הוא מנסה ללכת על משהו אסטרטגי. נכון? לא על הכף. ירך, מה זה הכף ירך? איפה זה בדיוק? כף ירך יעקב, הכף של הירך זה הסוף של הירך. אני רואה באיפשהו בברך, באזור הברך. מה?
ירך יעקב למקום אחר.
או, יפה מאוד. עוד רגע נגיע לזה. אז מה זה בדיוק? איפה הוא ניסה לתת מכה? זה צריך להבין. ואז הוא גם אומר לו, ויאמר שלחני כי עלה השחר, ויאמר לו לא שלחך כי אם? ברכתני. מה מוזר במילה ברכתני? רגע, אתה כבר עונה את התשובה של רשי בשם הזוהר. חכה שנייה, אני עונה על מה רשי בא לענות. יש קושייה, יש קושייה. הקושייה היא כי אם תברכני, לא ברכתני, ברכתני זה בעבר, נכון רבי יעקב? זה מוזר. מה זה כי אם ברכתני? כי אם תברכני, נכון? מה זה כי אם ברכתני? על זה השאלה שאנחנו צריכים לשאול. ואז הוא אומר לו, ואז פתאום הוא פונה אליו ואומר לו, מה שמך? טוב, אז בוא שים ברוכה, מה עושים ברוכה? הוא אומר, מה השם שלך? מה קשור? מה השם? טוב, הוא לא רוצה לברך, מי שברך אבותינו הקדושים, יעקב בן? כך אומר לו, יעקב בן? לא, הוא לא אומר לו ככה. אז הייתי בטוח שאומר לו, מה השם שלך? נעשה לך מי שברך. הוא אומר לו, לא, מה השם שלך? החידוש הגדול זה שהשם שלך לא יעקב, הוא ישראל. הוא אומר לו, מה השם שלך נעשה מי שברך? תחשבו, רבי יעקב מעלה בתורה בבית מתתיהו. אומר לו, מה השם שלך נעשה לך מי שברך? אומר לו, יעקב. אומר לו, לא, זה שם שלך זה לא יעקב, זה ישראל. כן, אבל אומר לו, מה עם הברכה אבל? בסדר, נגיד שאתה חושב שזה ישראל, אבל מה עם הברכה? זהו, ככה. ואז כתוב בסוף, ויברך אותו שם. האם הברכה הייתה, כי עושה מי שברך לישראל, בן יצחק, כאילו כוונה אחרי שהוא שינה לו את השם, או שעצם זה הברכה, ויברך אותו שם, זה גוף הברכה אולי. טוב, זה מה צריך להבין. ואז כתוב, וישאל יעקב ויאמר, אגיד אנא שמך. כאילו עושים פה, מה הוא רוצה ממנו עכשיו? בסדר, הוא בירך, ניצח אותו, הוא בירך אותו, הוא לא משלח אותו, המלאך מברך. אבל למה יעקב עכשיו צריך להבין מה השם של המלאך?
מופיע גם אצל אבא של שמשון.
בדיוק, נכון. שם גם הוא אומר לו, למה זה תשאל לשמי והוא פלי, נכון? כאילו הוא מתמודד עם מלאך, אז הוא אומר לו, מה שמך? שם השאלה של מנוח הגיעה כנראה לא מההקשר. רואים שמנוח שם כאילו נידון לגנאי, כאילו הוא לא מבין את האירוע, הוא לא מבין שזה מלאך השם, הוא עדיין לא מכיר שזה מלאך השם, אז הוא שואל כאילו בצורה, אבל מה יעקב שואל לשמו? וישאל יעקב ואומר, גיד אין השם, איך ואומר, למה זה תשאל לשמי? מה יברך אותו שם? בסדר? ואז הוא הולך. ואז יעקב אומר, ויקרא שם המקום ההוא פניאל, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותנצל נפשי. אז את זה אנחנו כבר מבינים למה יעקב קורא למקום פניאל, ומדגיש כל כך את הנקודה של פנים אל פנים, כי יעקב אבינו באמת כל הזמן היה מתמודד מבחינת הכאב, ועכשיו סוף סוף הוא זוכה להתמודד פנים אל פנים. עכשיו הוא כבר מגיע מוכן. המפגש עם עשיו הולך להיות בסך הכל תיאטרון בובות, כי עם הכוח הרוחני של עשיו הוא התמודד, אז עכשיו בסך הכל הולך להיות תיאטרון בובות מפגש עם עשיו. יעקב נושא את רגליו, נפגש עם עשיו, והכל עובר למישרים, הכל חלק. עד סוף הפרשה שמגיעים, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. שחזל אומרים לנו שגם אם הייתה צליעה במפגש עם עשיו, יעקב אבינו כבר מגיע לשלם עיר שכם. שזה שיא זה חזל אומרים, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולל לערכו. מה שאמרנו שיעור הקודם, ותזרח לו השמש, כוונה אותם שעות שהקדימה כדי שהוא יפגע במקום והיה לשם כי בא השמש, אותם שעות חזרו לו פה, וזרחה לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולל לערכו. וזה מסביר למה, כי עלה השחר. יכול להיות שהמאבק הזה היה עקוב מדם, זה היה בחצות הלילה. יכול להיות שעוד היה הרבה זמן. הקדוש ברוך הוא הזריח את השמש כמה דקות, כמה שעות לפני כן. מה שנקרא ביתה אחי שינה. לפעמים הקדוש ברוך הוא מקרב את הגאולה בשביל עם ישראל כדי מחיש את הגאולה, לעלות השחר. אז באמת צריך להבין את הדברים האלה פה, שמה ההתמודדות פה, וחזל כמובן מסבירים לנו שהאיש הזה פה זה לא סתם איש, זה שרו של עשיו. זה ההתמודדות, ואפילו הנביא הושע, הנביא הושע ממש מפורש כותב, אני מכיר לכם את הפסוקים, ולפקוד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו, בבטן עקב את אחיו, ובעונו, כלומר ובכוחו, כאשר הוא התמודד בצורה כוחנית, שרה את אלוקים. התמודד עם אלוקים. כלומר, התמודד עם מלאך. ויסר אל מלאך ויוכל. הוא התמודד עם מלאך והוא הצליח. הוא הצליח. הוא הצליח, ויסר אל, כן, מה זה ויסר? אל מלאך. וישראל, זה הכוונה. הוא ישראל, הוא נהיה ישראל בזכות הזה. וישר אל מלאך. הנביא השם ממש רומז לנו שההתמודדות עם מלאך היא בעצמה הוליד את השם. זה, שלא, לא, זה לא הכוונה להסביר. היה מאבק, הוא הצליח לגייס ממנו בצורה חיצונית שם חדש. ההתמודדות עצמה עם המלאך היא יצאה את השם ישראל. מה? לא. זה מה שהמלאך מברך אותו. אז אני אומר, ההתמודדות עצמה וישר אל, זה נקרא ישראל. להתמודד עם המלאך זה גוף הישראל. בלי שהוא מברך, כאילו, שהוא צריך לברך אותך. וככה הנביא בעצם מספר לנו שזה השם ישראל. אז אני רוצה רק, ברשותכם, להסביר נקודה נוספת, נקודה מהותית שלא עמדנו עליה. כששרו של עשיו מתמודד עם יעקב, הוא קולט שהוא לא יכול לו. יעקב לוקח את הברכות, יעקב לוקח את הבכורה, יעקב מצליח, יעקב יורש את ארץ ישראל, מה כבר נשאר? איפה עוד נקודה שעשיו יכול להגיע. כי עשיו אומר, טוב, אני את המערכה הזאת פספסתי. בהתמודדות שלי עם, עם יעקב, זהו, אני כבר באדום, יעקב עכשיו חוזר לארץ ישראל, הברכות שלו, כבר אני לא יכול לעשות כלום. מה אני יכול לעשות? אומר המדרש, במה הוא ניסה לגעת? באיברי ההולדה של יעקב. מה זה יריחו? יריחו, כל התורה כולה מדברת בלשון נקייה. יוצא יריחו, ועשים לידך תחת יריחי. חז"ל אומרים שהוא נתן לו את ברית המילה. דבר של מצווה, נתן לו את ברית המילה. זה ודאי יריחו, זה ביטוי צנוע למושג לאיברי ההולדה. זה ודאי הנקודה. ולכן אומר המדרש, כשעשיו אומר, הבנתי, הפסדתי את המערכה הזאת. בסבב הזה אני הפסדתי. אבל אני אומר, עכשיו זה הזרע. זה ההתמודדות. זה ההתמודדות. דרך אגב, כנראה שעשיו לא יודע שיש ליעקב ילדים. כלומר, עד הרגע שהוא פוגש אותם. כי הוא פוגש אותם. מי אלה לך? שרו של עשיו פוגש את יעקב לבדו. הוא לא פוגש אותו עם הילדים. הוא בדיוק מגיע לנקודה הזאת ואומר, לא יהיה לך נצח, לא יהיה לך ילדים. ברגע שהוא לא מסוגל להתמודד איתו, אז הוא שולח יד והחזיקה במבושיו, נכון כמו שאנחנו אומרים, והחזיקה במבושיו, זה אותו אחד רשע, מחזיקה במבושיו. זה מה שהוא מנסה לעשות. אבל יעקב אבינו מגיע מוכן. יעקב אבינו מגן על עצמו. ואז זה מגיע לכף ירח יעקב. כלומר, בגלל שהוא הגן על עצמו, זה הגיע לכף ירח יעקב. ויש פה כמובן סוד גדול, כי עשיו לא פרייר. הוא אומר, נכון, לא הצלחתי באיברי הלודה. אבל עדיין, הוא אומר ככה, אני רק אקרא את המדרש שאומר שזה הולדות, תסתכלו איזה יופי. הוא אומר, נקרא לכם פה את זה רגע שנייה, אני דילגתי פה, הנה, שיר השירים רבה, אתם רואים שיר השירים רבה? היא קצת בולגולו קצת המקורות, אבל אומר, שיר השירים רבה, אמר רבי לוי, ויר בשכינה, כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, מה הכוונה? בצדיקים ובצדיקות, בנביאים ובנביאות, שהיו צריכים לצאת ממנו, שהיו עתידים לעמוד ממנו ומבניו. זה דילוג כזה, לא יודע, עשיתי פה טעות בזה. שעתידים לעמוד, בקיצור, מה הוא רואה שהוא לא יכול לעשות? אומר, טוב, אין בעיה, אבל נצח לא יהיה לך. לא יהיה לך נביאים ונביאות, צדיקים וצדיקות, לא יהיה לך. אין בעיה, בזה אני אתמודד איתך. אבל גם זה לא עובד, כי הוא לא מצליח. אז מה הוא עושה, רבותיי? הוא פוגע בכף הירך של יעקב. מה זה כף הירך? רגליים. הרגליים זה הסיפור של יעקב ועשיו מאז ומתמיד. תמיד. העדה אוחזת בעקב עשיו, מאוד מהבטן. אחרי זה יעקב אבינו, כל הזמן מתמודד פה, עכשיו הנה, גיד הנשה, ועשה יעקב רגליו, דרך אגב, מה זה ועשה יעקב רגליו? זה בדיוק ההתמודדות שלו. האם אנחנו מצליחים, מה זה רגליים? מה זה רגליים? רגליים, יש לנו קומה רוחנית, יש לנו צד עליון, צד, נכון שאנחנו אומרים על משה רבנו, שהוא מחציו ולמעלה אדם, אלוקים, וחציו ולמטה אדם. כי החצי התחתון שלנו, גם בתור בני אנוש, החצי התחתון שלנו באמת יותר שפל, הוא יותר מקביל לבהמות. החלק העליון של האדם, השכל והידיים שפועלות מתוך השכל, המקומות הרצוניים של האדם, זה בעיקר בא לידי ביטוי בפלג העליון שלו. הרגליים זה הרגל. דבר רגיל, טבעי. רגל זה איך אתה מתמודד, איך אתה הולך בארץ. איך אתה מתבסס פה בעולם. זה הרגליים. אומר עשיו ליעקב, אין בעיה. אתה ניצחת. גם מברי ההולדה לא הצלחנו לקחת. אבל עכשיו, אני אראה שלנצח, אתה אף פעם לא תצליח לצעוד במציאות כמו שצריך. אתה לא תצליח להיות האומה שמובילה את המציאות, מקדמת את כל המציאות. לא תצליח. לכן הוא נוגע לו בכף ירך יעקב, והוא באמת מצליח. והוא צולע על ירחו. צליעה נועדה, בעצם יש פיצוי. מה זה צליעה? כשאדם צולע הוא בעצם אומר, תשמע, אין לי בעצם ביסוס שווה פה. אני צריך לפצות על רגל אחת שמפצה על השנייה. כי בעצם יש פה ביטוי של מסוים של חיסרון באופה של יעקב במציאות. אתם יודעים שהגמרא בעבודה זרה מספרת שהרומים, ממחשימם, הם לוקחים, יש להם מופע, עושים מופע כל שנה, ככה כתוב, שהם לוקחים בן אדם חיגר, ומרכיבים אותו על בן אדם בריא, ואז הם מרכיבים אותו, ואז הם רצים ואומרים לפניו, וי לדן, ואז הם צועקים, וי לדן כד יקום דן, וי לדן, אוי לו לזה כשיקום זה. הם מצביעים על החיגר ואומרים זה יעקב, ומצביעים על ההולך ואומרים, כאילו בעצם, אני אגיד מה הם אומרים. הם אומרים, יעקב אבינו, בסוף אין לך רגליים. בסוף ללכת במציאות אתה לא יכול. אין לך ביסוס במציאות, אין לך אחיזה בה. בסוף אין לך רגליים, ואם יש לך רגליים זה רק כי אתה רוכב עלינו, על עשיו, רק כי אתה זקוק לטילים של ארצות הברית, שיתנו לך, אתה לא יכול לעמוד בזכות עצמך. נכון? ככה אומר תמיד עשיו ליעקב. בסוף לא תצליח להציג את רגליך על הארץ. אתה לא מסוגל לבד. על זה אומרים חז"ל, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. מה זה שלם עיר שכם? שלם בגופו, שלם בממונו, שנתרפא מצלעתו, אומר רש"י, מצליעתו, אומר רש"י. נתרפא מצליעתו. הצליעה הזאת כבר התרפאה. מה יעקב עושה בעיר שכם? אומרים חז"ל, וייחן את פני העיר. אומרת הגמרא וכולי, באותה גמרא, אותה, סליחה, זה גמרא בדף בשבת למד ג', שימו לב איזה יופי, שימו לב. הגמרא בשבת למד ג' עמוד ב', זה כמובן, דרך לזכור את זה, כולם זוכרים, ל"ג בעומר. למה ל"ג בעומר? כל הסיפור של רבי יהודה, רבי שמעון, רבי יוסי, שמה. ל"ג בעומר, למד ג' עמוד ב', כולם זוכרים את זה. למד ג' עמוד ב', זה הסיפור. שמה הגמרא מספרת שרבי יהודה אמר, כמה נעים מעשיהם של אומה הזו. נכון? הוא אומר, תקנו שווקים, תקשיבו טוב, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. כל הסיפור, כולם מכירים את הסיפור, רבי יוסי שתק, רבי שמעון אמר, מה פתאום, כל מה שתקנו לצורך עצמם. זה, איזה אומה זאת? איזה אומה זאת? רומי! זה עשיו! בסדר, זה עשיו! אומר רבי יהודה, כל הרומים האלה תקנו הכל לצורך עצמם, רשעים ארורים. בסדר? עכשיו תראו מה קורה בסוף הגמרא. לא קשור לכאורה לסיפור הזה. לכאורה לא קשור, ממש בצורה פלאית. הגמרא מצטטת עוד משהו, מאוד דומה שמזכיר לנו. אומר רבי שמעון אחרי שהוא ניצל, הוא אומר, הועיל וקרה דבר כזה, אעשה נס, אני עכשיו אתקן משהו בעיר. ככה אומר רבי שמעון אחרי הנס שהוא יצא מהמערה, אני אתקן משהו בעיר. ואז שואלים אותו, מה יש לתקן? וכולי, ואז אומרים להם, תקשיבו, צריך לתקן פה תארות, לתאר פה איזה, זה מה שנקרא, תיאר, תיאר, תיאר וריאה, אנחנו מכירים בפרסה זה. קיצר, אז הוא תיאר שם מבית הקברות. אבל תקלו מה הגמרא פתאום אומרת, איזה פלא. באותה גמרא למטה, הוא אומר ככה, רבי שמעון אומר ככה, אומר, הועיל והיה נס, אז אני אתקן משהו בעיר. למה? מה זה קשור? דכתיב, אני מקריא לכם את הגמרא, את לשון הגמרא זה ממש בואכה עמוד ב', העמוד השני. דכתיב, ויבוא יעקב שלם. ואמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו, ויחן את פני העיר. אמר רב, מטבע תיקן להם. שמואל אמר, שווקים תיקן להם. ורבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. אתם קולטים, הגמרא מביאה את זה, לא קשור לסיפור של רבי יהודה. זה קשור לרבי שמעון, שרבי שמעון אומר, וואו, בגלל שהיה לי נס, אני אתקן משהו בעיר. כי כשראינו שיעקב, כשהיה לו נס, אז הוא תיקן משהו בעיר. ומה הוא מביא? בלי לשים לב. באותו דף בדיוק, באותו עמוד שכתוב למעלה, שמלכות רומי הרשעה מתקנת שווקים, מרחצאות וגשרים, מביאה הגמרא את זה שיעקב אבינו מתקן שווקים, מטבע ומרחצאות. זה לא נתפס. ומי הגשר? איפה הגשרים נעלמו? מי זה הגשר? הוא עצמו. הוא עצמו, יעקב אבינו זה הגשר. יעקב אבינו הוא הגשר. אבל אתם קולטים, הגמרא באותו עמוד מביאה בהקשרים אחורים לחלוטין, לא קשור אחד לשני. בעצם יש לנו פה רמז בתוך הגמרא. זה מדהים. בתוך הגמרא, מלכות רומי הרשעה מתפארת לומר, אני בסוף זאת שמאפשרת לכם פה את הכביש. אני סוללת לכם פה את הגשר. בסוף את המציאות העולם הזה, בלי התרומות, אתם לא יכולים. בא יעקב, ויחן את פני העיר. יעקב שלם, מתי יעקב שלם? מתי יעקב נתרפא מצלתו שהוא כבר לא זקוק למישהו כדי שיציג את רגלו על הארץ. יעקב שלם בגופו, שלם במונו, שלם בתורתו, כשהוא ויחן את פני העיר, כשהוא מתקן גשרים, שווקים, מרחצאות, ובכולם הוא קורא את שם השם. על זה חז"ל אומרים שאת כל התהליך הזה הוא בעצם קשור לאומה הישראלית. כי ויוותר יעקב לבדו, חז"ל אומרים, אנחנו כולם מכירים את זה, השיר של רבי שלמה קרליבך, אז אנחנו אפילו לא שמים לב. ויוותר יעקב לבדו, נכון, ונשגב השם לבדו. לבדו. וואלה, איזה יופי. המדרש אומר את זה. המדרש אומר, ויוותר יעקב לבדו, זה מתוך אותה מגמה אצילית של ונשגב השם לבדו ביום ההוא. איך שכל באי העולם יראו, איך שהקדוש ברוך הוא פועל את כל הישועות, ונשגב השם לבדו, ולא יצטרכו לתת איזה צידוקים לכל מיני מהלכים, זה ונשגב השם לבדו, כל המהלך הזה מתחיל בוותר יעקב לבדו, מאיתו התמודדות עם מלאך פלאית, שבעזרת השם נזכה ללכת בדרכו של יעקב אבינו, לראות ונשגב השם לבדו ביום ההוא, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. שייכם ישראל.